אנחנו עוסקים בפרשת ויצא, והמדרש מדבר הרבה על היחס בין יעקב לבין רחל. רציתי קצת לסדר את המדרשים באופן מסוים כנקודת התבוננות על הדמות המיוחדת של רחל אמנו. היחס לרחל אמנו במדרש, ודאי שאנחנו נורמי על אמותינו הקדושות, חשוב להדגיש, אבל יחס שיש בו איזשהו צד של מורכבות. אפשר לראות את המורכבות הזאת כבר בתחילת המדרש, כאשר מתוארת הפגישה של יעקב ורחל, ואומר המדרש, כל נשיקה של תפלות בר מנטלת. זאת אומרת, כל נשיקה היא נשיקה של דבר תפל, למעט שלושה סוגי נשיקות. נשיקה של גדולה, נשיקה של פרקים, נשיקה של פרישות, וממשיך המדרש ואומר, אף נשיקה של קריבות. זאת אומרת, גם נשיקה של קריבות היא נשיקה שהיא לא נשיקה מיותרת, אלא נשיקה שיש בה ערך. שנאמר וישק יעקב לרחל שהייתה קרובתו. זאת אומרת, הסיבה לאותה נשיקה שנושק יעקב לרחל זו נשיקה של קריבות, והנשיקה של קריבות זו נשיקה שיש בה ודאי ערך הראיה שיעקב נושק לרחל. וישא את קולו ויבק. למה בכה? כאשר פוגש יעקב את רחל הוא בוכה. למה הוא בכה? אמר אליעזר בשעה שהלך להביא את רבקה מכתיב בי ויקח העבד 10 גמלים ואני לא נזם אחד ולא צמיד אחד, שום דבר לא לקחתי איתי. דבר אחר, למה בכה? שראה שאינה נכנסת עמו לקבורה. עד הידי אמרה לה לכן נשכב עמך הלילה. אמרה לה עמך הוא דמך עמי ליתו דמך. זאת אומרת, נגבר איתך ולא נגבר עם מישהו אחר, ולא נגמר איתי. דבר אחר, למה בכה? שראה האנשים מלחשים אלו לאלו, מפני שנשקה. זאת אומרת, רואה את אותם אנשים, באמת קשה להבין את הסיטואציה הזאת. מגיע יעקב, אבינו, הצדיק, ולא מכירים אותו באותו מקום. יוצאת איזה בת המקום, הוא מנשק אותה. מה כל האנשים חושבים לעצמם? חושבים איזה קלקול. קלקול מוסרי. כמו שמופיע במדרש, מה בזה לחדש לנו דבר ערווה? מה הוא בא לעשות בשביל ללמד אותנו הגות מקולקלות? שמשעה שלקה העולם בדור המבול, למדו אומות העולם וגדרו עצמה מן הערווה. עד אנשי המזרח גדורים מן הערווה. זאת אומרת, כבר במפגש הראשוני, יש צעד שהוא לא פשוט. מפגש כזה של סוג של נשיקה כזאת, שלפחות כלפי חוץ, כלפי העולם, נראתה כחוסר צניעות, כאישהו בעיה מידותית. לכאורה, המדרש עצמו בא ואומר שאין פה קושייה, אבל המפגש עצמו הוא מפגש מורכב. עכשיו נעבור רגע אחד למדרשים. זה נכון, אבל במפגש הזה יש מורכבות. אני לא בא עכשיו לבוא ולהגיד, אבל המדרש לא מבקר גם את יעקב. המדרש בא ואומר שנשיקה של קריבות, נשיקה שבאה כדין. אלא רואים שיש איזשהו צעד של מורכבות בעצם המפגש הראשוני. צד אחד גם רואים משהו מאוד מובן מאליו בקשר בין יעקב לרחל במפגש הזה. אבל גם רואים איזשהו צעד שאנשי המקום תהו על המפגש. מקור מספר 2, שבעצם הגידול של רבקה גם היה גידול לא רגיל, ואתה רוצה להגיד לאביה, אמר רבי יוחנן, לעולם אין אישה רגילה אלא לבית אמה. היא תמיד אישה מספרת מה שיש לספר לאמא שלה או לאבא שלה. הייתי ויקשו עליו, על רבי יוחנן, והכתיב, אתה רוצה ותגיד לאביה. אז מה אתה אומר? שתמיד הבת רגילה לדבר עם אמה, הרי אנחנו רואים שרחל רצה לדבר עם אבא שלה. אמר להם שמתה אמא. ולמי היה לה להגיד? לא לאביה. היא גדלה כיתומה. וגם ביחס להתנהגות של רחל עצמה, יש מדרשים שמאירים הערות. ותען רחל ולאה ותאמרנה לו. למה מתה רחל תחילה? רב יודן ורב יוסי. רב יודן אמר שדיברה בפני אחותה. זאת אומרת, למה רחל מתה ראשונה? בגלל שהיא מדברת לפני אחותה הגדולה. לאה הייתה הבכורה, רחל מדברת לפני לאה, ולכן מתה לפני לאה. זאת אומרת, סוג של ביקורת על רחל לכאורה. מקום נוסף. ותגנוב רחל ותמות רחל. ויבוא לבן באוהל יעקב ובאוהל רחל ובאוהל יעקב, שהוא אוהלה של רחל, ובאוהל לאה ובאוהל שתי האמהות, ולא מצא, יצא מאוהל לאה ויבוא באוהל רחל. למה באוהל רחל שתי פעמים? שהיה מכיר שאימא שמשנית. אומרת, גם כן, יודע שהיא שמשנית. ואולי התהייה הנוספת, שהרי רחל נפטרת בגלל כשגגה יוצאת מפי השליט, נראה את זה בהמשך, שיעקב, יעקב, הוא אומר ללבן, שמי שלקח מות ימות, וכיוון שרחל היא זו שלקחה את הטרפים, אז כשגגה יוצאת מפי השליט, ורחל באמת נפטרת, מתה מהעולם. נפטרת מהעולם בגיל יחסית צעיר. זה צד אחד. צד אחד שנפגשים מדמותה של רחל באופן כזה, שיש בה איש שהם כוחות חיים מיוחדים, חיות מיוחדת, שהמדרש מדגיש אותו לפעמים אפילו באישו נימה שנשמעת כביקורת. ובצד שני, כאשר אנחנו באים לדבר על ביתו של יעקב ועל מרכזיותה של רחל בביתו של יעקב, ניתן לראות באמת מדרשים נפלאים מאוד. נראה מקור מספר 5. ויזכור אלוקים את רחל, זכה חסדו ואמונתו לבית ישראל, ראו כל עמי הארץ את ישועת אלוקינו. מה? ישועת אלוקינו, זכה חסדו זה אברהם, שנאמר חסד לאברהם, ואמונתו זה יעקב, שנאמר תיתן אמת ליעקב, לבית ישראל סבא. מי היה ביתו של אבינו יעקב, לא רחל? בכולם כתיב, ובני לאה, בכור יעקב ראובן, ובני זלפה, שפחת לאה, גד ואשר, ובני בלהה, שפחת רחל, דן ונפתלי. ורחל כתיב, בני רחל, אשת יעקב. זאת אומרת, האישה של יעקב אבינו, מדייק המדרש מהפסוקים, היא רחל, שבכולם כתוב, בני לאה, בני בלהה, בני זלפה, וברחל כתוב, רחל, אשת יעקב. היא הייתה בעצם האישה של יעקב. כך מעיד אליה הפסוק. מקום מספר 6 מופיע, ורחל הקרא, אמר רבי יצחק, רחל הייתה עיקרו של בית. כמו שנאמר, ורחל הקרא, עיקרה רחל. זאת אומרת, רחל היא עיקר ביתו של יעקב אבינו. גם במקור מספר 7, רבי אבאו ואמר לרבי יעקב בשם רבחי הרבה ורבי יהושע בן לוי בשם רבי שמעון בן יוחאי, תנינן, החשוד על דבר לא דנו ולא מעידו. זאת אומרת, אם יש אדם שחשוד על איזשהו עניין, אסור לו להעיד על אותו עניין שהוא חשוד עליו, חשוד בו, ואסור לו לדון על אותו דבר שהוא חשוד בו. דוגמה, אם אדם חשוד על הגזל, הוא לא יכול להעיד בדיני ממונות, ולא יכול לדון בדיני ממונות. אפשר שהוא עתיד להיות בשישה שבטים העומדים בראש הר עיבל, דובר פה על ראובן, אותם שבטים שעומדים בהר עיבל, ואומרים, ארור שוכב עם אשת אביו, שזה אחד מהארורים שנאמר בהר עיבל, והוא עושה הדבר הזה? איך יכול להיות שאותו שבט ראובן, שהשורש שלו זה ראובן, עומד על הר עיבל ואומר, ארור שוכב עם אשת אביו, וכתוב, וישכב ראובן את בלהה, אלא אלבון אמו טבע. אומר המדרש, מה שעשה ראובן, לא חלילה וחס, חטא עם אשת אביו, אלא הוא טבע את עלבון אמו, את עלבונה של לאה, שכל ימים שהייתה רחל קיימת, הייתה מיטתה נתונה אצל מיטתו של יעקב אבינו. כבר ראינו זה מקודם, שאוהל יעקב זה אוהל רחל. אוהל רחל זה אוהל יעקב. לאחר שנפטרה רחל, הציפייה של הבנים הייתה שעכשיו יעקב יעבור להתגורר באוהל של לאה. אבל לא כן היה. מה שקורה, כיוון שמת רחל, נטל יעקב אבינו מיטתה של בלהה ונתנה אצל מיטתו. זאת אומרת, הקדים יעקב את בלהה שפחת רחל ללאה אחות רחל, למרות שהיא משפחה. למרות שהיא שפחה. אמר ראובן, לא דיה לאמא להתקנה בחיי אחותה, אלא אף לאחר מותה, עלה וקלקל את היצועים. זאת אומרת, מה שהוא עשה, הוא בעצם הוציא את אותם יצועים של בלהה מאוהל יעקב, והחזיר אותם לאוהל בפני עצמה. זאת אומרת, קלקל את היצועים. רואים עד כמה הדומיננטיות של רחל הייתה משמעותית בביתו של יעקב, עד כדי כך שגם לאחר פטירתה של רחל, עדיין המרכזיות בעיני יעקב זו רחל. ששפחת רחל קודמת ללאה. זה באמת דבר שקשה יתפוס, דבר חריף. זאת אומרת, דיברנו מצד אחד על איזשהו כוח מיוחד שהיה ברחל, מורכבות מסוימת, ומצד שני אנחנו רואים שרחל היא עיקר ביתו של יעקב. עוד נקודה מאוד משמעותית במדרשים, כשמדברים על רחל, זה המאבק שלה לבנים. זאת אומרת, מאבק לבנים ממש, אפשר לראות פה תיאורים מאוד מאוד חזקים. התחילו אליי, ותאמר רחל, דנני אלוקים, דנני וחייבני, דנני וזיקני, דנני וחייבני שנאמר ורחל הכרה, דנני וזיקני שנאמר ויתן לי בן. על כן קרא שמו דן, בכל מקום שנאמר, על כן מרובה באוכלוסי. זאת אומרת, יש איזשהו קשר בין דן לבין העובדה שרחל יולדת בן. דנני וחייבני, דנני וזיקני. מה היה החיוב ורחל הכרה? זו החובה של רחל. ודנני וזיקני, זו הזכות שנולד לי, נולד לרחל, בן. מה הקשר? זה נראה בהמשך. מקור מספר 9. ויזכור אלוקים את רחל. מה זכירה זכר לה? שתיקתה לאחותה. בשעה שנותנים לו את לאה, הייתה יודעת ושותקת ויזכור אלוקים את רחל, עדי נותן שהכניסה צרתה לביתה. רב אונה ורב אחא בשם רבי סימון אמר, דן יוסף ובנימין. זה פסוק בדברי הימים. דן יוסף ובנימין. בזכות דן נפקדה רחל. פה מופיע באופן מפורש, שהסיבה לפקידתה של רחל היא דן. בזכות דן עמד יוסף ובנימין. מה העניין הזה? מה העניין הזה? אפשר לראות את זה במקור מספר 11 בצד ימין, מקור גם 8. ואיחר אף יעקב ברחל. רבנן דרומה בשם רבי אלכסנדרי, בשם רבי יוחנן אמר, החכם יענה דעת רוח זה אברהם, וישמע אברהם לכל שרי, וימלא קדים בתנו, זה יעקב. ואיחר אף יעקב ברחל ויומר. זאת אומרת, יש פה איזשהו שבח גדול לאברהם אבינו, שאברהם, כאשר שרה קשה לה עם זה שאין לה ילד, הוא מתפלל עבורה, ויעקב הוא כועס. ואיחר אף יעקב ברחל ויומר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך עונים את המעיקות. זה דרך לענות את מי שנמצאת במצב עכשיו של מועקה, של קושי גדול. חייך שבניך עתידים לעמוד לפני בנה. בגלל אותו עניין, אותה תשובה של יעקב, הבנים שלך עתידים לעמוד בפני בניה, פירושו של דבר, כמו שאנחנו יודעים, כאשר השבטים יורדים מצרימה, הם נמצאים במצב שהם צריכים להתכופף, להשפיל את עצמם בפני יוסף. ויאמר התחת אלוקים אנוכי אשר מנעני לך פרי ותן. אומר פה עכשיו, מספר לנו המדרש דו שיח מבהיל בין יעקב לרחל. ויאמר התחת אלוקים אנוכי אשר מנעני לך פרי ותן, ממך מנע, ממני לא מנע. הבעיה היא בעיה שלך. לי ברוך השם, יש את ראובן, יש את שמעון, יש את לוי. ממך הוא מנע, יש את יהודה. ממך הוא מנע, ממני הוא לא מנע פרי ותן. אמרה לו, כך עשה אביך לאמך, לא חגר מותניו כנגדה? אבא שלך, כאשר כתוב לגבי רבקה, שהיא הייתה הכרה, ויתר לנוכח אשתו. יצחק מתפלל כנגד רבקה, תתפלל גם כנגדי. אמר לה, אבי, לא היו לו בנים, אבל אני, יש לי בנים. אמרה לו, זקנך, לא היו לו בנים, וחגר מותניו כנגד שרה. אמרה לו, גם אברהם אבינו בשלב שהוא התפלל בשביל שרה, עדיין לא היו לו בנים.
מתי זה היה? לא, זקנך...
דובר על אברהם.
זקנך לא היו לו בנים?
לא, זה בשאלה.
סליחה, היו לו בנים, סליחה, הפוך. היו לו בנים, היה לו את ישמעאל, והוא חגר מותניו כנגד שרה והתפלל. זאת אומרת, היו לו בנים.
מה? מה כתוב? וישמע אברהם לכל שרה לקחת את הגר.
המדרש מבין שגם הייתה פה תפילה. נכון, זה לא מפורש בפסוקים, אבל כך מבין המדרש. אמר לה, יכולה את לעשות כשם שעשתה זקנתי? את יכולה לעשות מה שעשתה שרה? אמרה לו, מה עשתה? אמר לה, הכניס את צרתה לתוך ביתה. הכניס את הצרה שלה לתוך ביתה. אמרה לו, אם הדבר הזה מעכב, הנה אמתי בלהה בו אליה ויבנה גם אנוכי. הנה, עכשיו אני נוסעת.
זה קצת לאה מראש.
מה?
מראש שהכניסה את לאה, זה לא
הכי להכניס שרתה לביתה? טוב, אתה רגע, אתה שואל שעה טובה. בוא נראה קודם כל את המדרש, ואחרי זה נתייחס גם לשאלה הזאת. זאת אומרת, אומר יעקב לרחל, בשביל שאני אתפלל עבורך, את צריכה לעשות אישהו מאמץ, ואולי גם זה היה חלק מהעניין שיעקב מראש, לא שחלילה היה לו חוסר רגישות ביחס לרחל, אלא הוא רצה את המאמץ שלה, את ההשתדלות שלה, כדי באמת להפוך את את הדינים, את המציאות הזאת שהייתה גזרה על רחל להיות הכרה, להפוך את זה היה צריך תפילה מיוחדת. ולכן, הוא הביא את רחל למצב כזה שהיא מוכנה לעשות איזה צעד קיצוני. מה אותו צעד? להכניס צרתה לביתה, מזו צרתה זו בלהה, וזה הכוונה שבזכות דן, שהיה בנה של בלהה, בזכות אותם נישואים שנשא יעקב את בלהה, לכן זכתה רחל להוליד את יוסף ובנימין. וזה מה שאומר הפסוק בדברי הימים, יוסף, דן יוסף ובנימין. עכשיו שאל אלי שאלה טובה, שאל לכאורה, אנחנו כבר יודעים, שרחל לכאורה כבר הכניסה צרתה לביתה, היא גילתה את הסימנים ללאה. אלא המשמעות הדברים, כמו שאני מבין אותה, שהיא עדיין לא הייתה נשואה. יש הבדל בין מציאות של אישה נשואה להכניס צרה לביתה, לבין ציור של מישהי שעדיין לא נשואה ונותנת למישהו אחר להתחתן עם אחותה. זה לא באותה דרגה. זה כבר דרכה עוד יותר גבוה. לכן יעקב דורש מרחל איזושהי דרישה שהיא במעלה אפילו יותר גדולה מאשר אותו עניין של לאה.
גם
אצל חנה, שכאילו... וציירתה, וציירתה גם צער.
כן, אבל בסוף מתו לה כל הילדים
בטוח. כן, קודם כל, גם פה המדרש לכאורה מבקר את יעקב. כך נראה.
אבל כאילו... יעקב, לא היו לילדים.
אבל יש פה שני דברים. זה שיעקב בסופו של דבר כוונתו ודאי לשם שמיים, בשביל לגרום לה להזדקח יותר, ולכן הוא עושה את מה שהוא עושה, ויכול להיות שלפו מעלתו היתרה, הוא גם לא נהנה של כך. אבל המדרש עצמו לא מעודד סוג הזה של יחס לאישה. המדרש בא ומבקר את היחס הזה, אפילו מחריף אותו, אבל ודאי שמגמתו של יעקב הייתה לשם שמיים, בשביל שיהיה לרחל ילדים, ולא הפוך.
כן, אבל מה, סתם גם לא
מובן
כל כך, למה צריך את המתן הזה, כאילו, למה צריך את
זה עוד נושא מאוד רחב, אם תרצה, אני אשמח אחרי זה לדבר איתך לפתוח את העניין הזה, כי זה עוד נושא רחב.
כי דווקא את הנושא הזה מכל הנושאים, זה...
יש פה שני דברים, ורואים את זה באופן מאוד מאוד חד בין רחל לבין לאה, שמצד אחד יש אישה לילדים, שזה באופן טבעי לאה, ויש אישה בקשר עם הבעל, שזה באופן טבעי רחל. עכשיו, יש פה איזשהו דבר כזה שהוא שינוי הטבע. שהוא מציאות כזאת שעל פניו, מסיפור הדודאים אפשר לראות את זה באופן מאוד מאוד קיצוני. שלא יודע איך לקחת את אישי, לקחת גם את דודאי בני. זאת אומרת, יש פה איזשהו מציאות כזאת שכל אחת היה להם אין תפקיד. תפקיד בבית. לאה הייתה עם הבנים יותר. ורחל הייתה יותר אשת יעקב. נכון, זה בעצם הייתה חלוקה באופן פשוט. רחל, היא נאבקת להיות מה? גם עם הבנים. זאת אומרת, יש פה איזשהו מצב שהוא מעבר למצב הרגיל. מה שאתה מדבר על אלקנה, מה שאומר לחנה, טוב אנוכי לך משבעה בנים, כך אומר אלקנה לחנה. זאת אומרת, יש איזשהו צד כזה שרחל מבקשת איזושהי בקשה, שהיא בקשה שהיא מעבר למצב שנראה כמצב הרגיל. אבל אפשר לפתוח את זה בריכות גדולה, זה לא עכשיו הנושא. הממשיך המדרש במקור מספר 10, ויסעו מבית אל, ויהי עוד כברת הארץ. אמר רבי אליעזר בן יעקב, בשעה שארץ חלולה כברה והבר מצוי, זאת אומרת, זה היה זמן של ברכה. רבן אמר, כבר הבר מצוי בעונת הגשמים, עברה ועדיין השרב לא בא, ותלד רחל ותיגש בלידתה. שלושה הן שנתגשו בלשעת לידתן, ומתו כשהן חיות, ואלו הם רחל, ואשת מנחס, ומיכל בת שאול. רחל, ותלד רחל, ותיגש בלידתה. זאת אומרת, הנושא הזה של הרצון לבנים, כמו שראינו, מלווה את רחל באופן מאוד 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 חד, עד כדי כך שהיא אומרת, ומתחיל עם הוויכוח שלה עם יעקב, ומתחיל עם הזכות המאוד מאוד גדולה שצריכה להיות לה בשביל שיהיו לה ילדים, וממשיך בעניין שהיא בסופו של דבר נפטרת מן העולם מתוך הרצון הזה ללדת עוד ילד. אולי ביטוי החריף ביותר למאבק לבנים של רחל, למקור מספר 12, ותאמר ליעקב, אבא לבנים, ואם אין, מתה אנוכי. אומר המדרש, אמר בשמואל, ארבעה חשובים כמתים, מצורה וסומה, ומי שאין לו בנים, ומי שירד מנכסיו. מצורה דכתיב, אל נתי כמת, סומה דכתיב, במחשכים או שיוון כמתי עולם, מי שאין לו בנים מניין, שנאמר, אבא לבנים, ואם אין, מתה אנוכי. זאת אומרת, יש פה איזשהו ציור כזה של רחל, שכל חיותה היא בנים. מזה לומדים. מפה לומדים, זה השורש. את השורש של השאיפה לבנים כמשהו קיומי, נלמד מרחל. מאבק הזה. מאבק איתנים. את המאבק הזה גם אפשר לראות במדרש נוסף, מקור מספר 13. והיא בהקשותה בלידתה. אמרו לו, כך ממסמסים נפשה של חיה, ואומרים להם שאת הלידה, אל תראי כבן זכר ילד. זה דרך לנחם. תרגיל, ילד בן, מה העניין? אמר להם, לא כך דרש רבי יהושע רבכם, אלא כל שבט ושבט נולדה תאומתו אמו. כידי אמר רבא, חליפוי בן קוריה, תאומה יתרה נולדה עם בנימין. מה שקורה זה דבר כזה. רחל עכשיו יולדת. יולדת לבת. טוב, אין לה בעיה עם זה. הרי כל שבט ושבט נולדה תאומתו אמו, אז גם עם רחל, לרחל, הראשונה שיצאה זו בת, בסדר גמור. ואז יוצאת עוד בת. בשלב הזה, זה פחות שבט. עכשיו, בואו נבין, רחל נמצאת עכשיו בלידתו של בנימין, היא על ארץ וי, ותקש בלידתה. היא ממש רגע לפני פטירתה. מה מטריד את רחל? מה נולד לה עכשיו? מה נולד לה? תאומה יתרה נולדה עם בנימין. כאשר אומרים לה, אל תראי כי ילדת בן, שיש עוד ילד בבטן, זה לא נגמר, זה הניחום היותר גדול לרחל. זה הניחום היותר גדול לרחל. יש פה איזשהו תיאור, עד כמה, עד איכן מגעת מסירות הנפש של רחל בשביל בנים. כמו שהזכרנו, היא מכניסה את צרתה לביתה, עם בלהה, מתווכחת עם יעקב. נפטרת בלידתה, ואמה היא מתה אנוכי, אין לי קיום בלי בנים. בסופו של דבר, הניחום, הניחום של רחל זה, אל תראי כי עוד לך בן, שיש עוד בן נוסף, כיוון שתאומה יתרה נולדה עם בנימין. אחרי שראינו את מצד אחד את עיקר הבית, מצד שני את המאבק לבנים, אפשר לראות עד כמה אנחנו קשורים לרחל, כבנים. אם אנחנו מדברים על כל האימהות, באופן פשוט, למרות ששרה אימנו, ורבקה אימנו, ולאה אימנו, כשבאים ואומרים, מצרפים את המושג אימא לאחת מהאמהות. למי אנחנו מצרפים את זה? רחל אימנו. זה שגור בפי כולם. כאשר מביאים או מזכירים שם של אחת האימהות, בדרך כלל אומרים, שרה, רבקה, רחל, לאה, רחל, בדרך כלל זה בא עם רחל אימנו. והדבר תמוע. לכאורה, היחיד לכאורה לא הכי ימין. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, כל אחד מאיתנו, ראי שבט בנימין, הוא כן חזר, הוא לא גלה בגלות סנחריב, אבל רחל, מבחינת חלוקת השבטים, היו לה הכי פחות. ולמה דווקא היא רחל אימנו? בואו נתבונן קצת ונראה את הדברים. תני רבי שמעון בן גמליאל, אין עושים נפשות לצדיקים דבריהם עם זיכרונם. למדנו שנקראו ישראל על שם רחל, שנאמר הבן יקיר לי אפרים. זאת אומרת, הבנים עצמם נקראים בזכות רחל. הבן יקיר לי אפרים, כל עם ישראל זה הבן יקיר לי אפרים. לא רק בניה של רחל, אלא כל עם ישראל נקרא על שם בניה של רחל. דבר אחר, ותמות רחל ותקבר רחל בדרך אפרת. מה ראה אבינו יעקב לקבור את רחל בדרך אפרת? אלא צפה יעקב אבינו שהגליות עתידות לעבור שם, לפיכך קברה שם, כדי שתהם מבקשת עליהם רחמים. עד הוא דכתיב כל ברמה נשמע, נהי וכי תמרורים רחל מבכה על בניה. למה באמת נקראים על שם רחל? כי נגלים על שם רחל. ולכן יעקב אבינו קובר את רחל דווקא בדרך אפרת, שכאשר הגליות עתידות לחזור, חוזרות הגלויות דרך שם, וזה בזכותה של רחל, כל ברמה נשמע, נהי בכים תרמורים, רחל מבכה על בניה. נראה מקום מספר 15. ויאמר להם יעקב, אחי, רבי יוסי בר חנינה, בתר קריאה בגלות, ויאמר להם יעקב, מחרן אנחנו, מחרונו שהקדוש ברוך הוא, אנו ברוכים. ויאמר להם, ידעתם את לבן בן אחור, ידעתם, מישהו עתיד ללבן אבונותיהם כשלג, ויאמר להם השלום לו, ויאמר שלום, באיזו זכות, והנה רחל ביתו בעין הצון. עד עוד הכתיב, כה אמר השם, כל ברמה נשמע, נהי בכם תאומרים, רחל מבקה על בניה, מענה להינחם. מעניין, את אותו פסוק מביאים, שזכותה של רחל מגינה לא רק על עם ישראל, אלא גם על מי? גם על לבן. למה שלום לו? שלום לו בזכות רחל. זאת אומרת, יש איזשהו כוח הגנה מיוחד במינו של רחל, שמי שנמצא בסביבתה, הוא מוגן. יודעים את זה גם שאין עשיו נופל, אלא ביד זרעה של רחל, ביד יוסף. שהוא כוח הגנה מיוחד של רחל. צריך באמת להבין אותו.
מה?
שהסיבה ששלום ללבן זה בזכותה של רחל. מה?
לא כל הפסוק, בזמן שתוכל להגיד, זאת אומרת, לקחת את כל הפסוק הזה, החוץ מהסיטואציה, ולדבר על הכל, במובן של, הכל פה על הגלות, עם ישראל בורח מחרונו, אתם יודעים מי זה, באיזה זכות, מי ילבן את אבותיהם, יודעים, שלום, ומה...
בוודאי, בוודאי, אבל החידוש הוא שלא רק לגבי הגלויות, אלא גם לגבי לבן עצמו, שלום לו בזכותה של רחל. זה המדרש אומר בפירוש. אולי אפשר להסביר קצת את הדברים דרך מדרש איכה. איכה בפתיחתא כף ד' מדובר שם על כנסת ישראל שעומדת בפני מערת המכפלה, או ירמיהו שעומד על פתח מערת המכפלה וקורא לאברהם, ואברהם מזכיר את זכות העקדה, ולאחר מכן יצחק שמזכיר את היותו עולה תמימה. כל אחד מזכיר את כל הזכויות, שם אותם על השולחן, בשביל שעם ישראל יגאל. ואין יחס. הקדוש ברוך הוא לא מקבל את תבילתם. ואז יש אישהו המשך למדרש, הוא אומר כך, באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא, ואמרה, ריבונו של עולם, גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה, ועבד בשבילי לאבא 7 שנים, וכשהשלימו אותן 7 שנים והגיע הזמן נשואי לבעלי, יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי. והוקשה לי הדבר עד מאוד, כי נודעה לי ההצעה, והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן שיקיר ביני ובין אחותי, כדי שלא יוכל אבי להחליפני. לאחר כן ניחמתי בעצמי וסבלתי את אהבתי וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה, ולערב חילפו אחותי לבעלי בשבילי ומסרתי לאחותי את כל הסימנים שמסרתי לבעלי, כדי שיהיה סבור שהיא רחל, ולא עוד אלא שנכנסתי תחת המיטה, שהיה שוכב עם אחותי, והיה מדבר עמה, והיא שותקת, ואני משיבתו, על כל דבר כדי שלא יכיר לכל אחותי. וגמלתי חסד עמה, ולא קיניתי בה, ולא הוצאתיה לחרפה, ומה אני שאני בשר ודם, אפר ואפר, לא קיניתי לצרה שלי, ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה, ואתה מלך חי וקיים, רחמן, מפני מה קינית לעבודת כוכבים שאין בה ממש, והגלית בניי ונהרגו בחרב, ועשו איבים בם כרצונם. מיד נתגלגלו רחמיו שהקדוש ברוך הוא ואמר, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן. עד הוא דכתיב כה אמר, השם קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו. וכתיב כה אמר, השם הנך הולך מבכי, ועינייך מדמעה כי אשכר לפעולתך, וכתיב, ויש תקווה לאחריתך נאום השם ושבו בנים לגבולה. המדרש ידוע. השאלה שאני שואל, למה דווקא רחל? למה דווקא רחל? למה לא אברהם, לא יצחק? אנחנו אומרים כל הזמן, בזכות העקדה, שעקד אברהם אבינו על הר המוריה. מה הנקודה המייחדת שדווקא בזכותה של רחל? אני נתפס לביטוי של קפצה רחל ממנו. אל אברהם קוראים, ירמיה קורא אל אברהם, קורא אל יצחק, קורא אל יעקב, צער גידול בנים. רחל קופצת. רחל קופצת כי רחל אומרת לריבוי נשאלו אילם, לי לא היה חשבונות. לא עשיתי את החשבון הדיני, המדוקדק, אלא עשיתי דברים בלי חשבון לשמחה. כיוון שאני עשיתי בלי חשבון, אז אל תעשה חשבון עם בניי. הטבע האנושי, הבריאות האנושית, תעצומות הנפש האלה, נמצאים אצל רחל בכל העוצמה, בכל תארתם. הרב עולת ראייה, נקרא רק כמה שורות, אומר על רחל, על היסוד המהיר של ההוויה, רואה לפניו את יושרו וטובו גם כן בגלוי, בלא חשבונות רבים, בתור הטבע, ועצם הרגשות הישירות הנובעות מנפש חיה קדושה ושלמה. ברחל נתגלמה התעודה הזאת. מה הכוח של רחל? כוח של יושר וטוהר, של שלמות מתפרצת בלי חשבונות בכלל. וזה כוח הטענה של רחל. רחל לא מחכה שישאלו אותה. היא כמו אמא שמגינה על הבנים שלה. קופצת. לפי זה אפשר גם להבין למה היא קופצת לפני אחותה. אפשר להבין למה היא לוקחת את הטרפים בלי חשבון? אין חשבון. להופיע את כבוד השם בעולם בלי שום חשבון, להגן על הבנים בלי שום חשבון. מסירות נפש של רחל בשביל בניה. נראה מקור מספר 17. ותקרא את שמו יוסף לאמור יוסף השם לי בן אחר אחר לגלות. אמר רבי יהודה בר סימון, לא למקום שגלו עשרת השבטים גלה שבט יהודה ובנימין. עשרת השבטים גלו לפנים מנהר סמבטיון, שבט יהודה ובנימין מפוזרים בכל הארצות. זאת אומרת, קודם כל, בזכות רחל, לא כל יהודה ובנימין לא גולים משאר השבטים, ונשאר שריד לעם ישראל. בין אחר למחלוקת, אמר פנחס, מתפילתה של רחל, לא חלק שבט יהודה ובנימין עם עשרת השבטים. אחר שעשה מעשה אחרים, כאון ירובן וחבריו, נראה מקור 18 גם כן, אומר כך, כי היא ביקשה גם עבורו.
אז למה
זה יוסף
כבדת
הרבנים
שלה?
מה? כי האחריות שלה הייתה על כלל ישראל. היה חשוב לה גם הבנים שלה. זה רחל. אין חשבונות. כמו שהיא לא קינתה באחותה והכניסה אותה לתוך ביתה. בלי חשבונות. עוד גם מקור 18. שכולם נקראים, שישראל נקראים על שמה של רחל, מה שכבר הזכרנו. תאמת ליעקב, לבית ישראל, ישראל סבא, מיה ביתו של אבינו יעקב, לא רחל, יכולה מכתיב, בני לאה בכור יעקב ראובן, בני זלפה שפחת לאה גד ואשר, בני לאה שפחת רחל דן ונפתלי, רחל כתיב, בני רחל, אשת יעקב. כמו שגם הזכרנו, שישראל נקראים על שמה. זאת אומרת, לפעמים ככה, כאשר מדברים על רחל, התיאור הראשוני הוא תיאור של רחל בוכה. אני חושב שדווקא כשמתבוננים במדרשים, אפשר לראות שהכוח המרכזי של רחל הוא לא דווקא כוח הבכי, שנראה כאיזשהו כוח פסיבי. אלא הכוח הזה הוא כוח פורץ, כוח יוצר, כוח מוליד, בלי חשבונות. זה כוחה של רחל. כוח של גבורה, גבורה של אם עברייה. וכך גם מתחיל תחילת הקשר של הבכי של יעקב, אבל הבכי של אותה נשיקה של טבע, של שלמות, שבשלמות באמת אין שום חיסרון, בנשיקה של קורבה. אלא מה? כי ודאי אין פה שום יצר הרע. המורכבות היא מצד מה שאנשים רואים, אבל מצד השלמות הפנימית של יעקב ורחל, החיבור הזה של השלמות הזאת, ודאי שלא היה פה שום דבר, שום חיסרון. כמו שאמרנו, הכוח שלה באמת לענות לפני אחותה, שאנחנו הולכים יחד עם יעקב, אנחנו לא נשארים. הכוח לקחת את הטרפים, לפעול מתוך שלמות פנימית, בלי חשבונות. זה הכוח הזה, הכוח המיוחד של רחל אמנו, זכותה תגן עלינו בעזרת השם, שיזכה לגאולה שלמה, זה נראה בימינו.